תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, ונעסוק עכשיו בסוגיה האיראנית שקצת נעלמה מסדר היום שלנו במהלך הלחימה בעזה. במשך 11 ימים היינו שקועים בעיקר בזירה הפלסטינית, אבל היו התפתחויות גם בזירה האיראנית, בדגש על המסע ומתן שמתנהל בווינה בנוגע לחזרה להסכם הגרעין. מה עמדת איראן, מה מעכב את ההתקדמות במסע ומתן הזה, ומנגד מה מציעה ארצות הברית, וגם עד כמה איראן הייתה מעורבת וכיצד היא הגיבה להתפתחויות בינינו לבין הפלסטינים, הלחימה בעזה בימים האחרונים. על כל הנושאים האלה אימנו סימה שיין, ראש תוכנית איראן במכון. שלום סימה.
שלום וברכה. כן, בזמן שאנחנו היינו עסוקים בטילים הלוך וחזור ומלחמה בסך הכל, אמנם קוראים לה מבצע, אבל לא פשוטה, האיראנים המשיכו את השיחות שלהם עם האמריקאים על האפשרות לחזור להסכם הגרעין. אנחנו עכשיו בימים אלה בסבב החמישי. השיחות מתקיימות בווינה בשני בתי מלון שונים. האיראנים לא רוצים לדבר עם האמריקאים, יש להם איסור דהורייטה להיפגש עם האמריקאים, ולכן זה גם מעכב את ההתפתחות ואת ההתקדמות, וגם...
שזה מעניין דרך אגב, כי בפעם הקודמת אנחנו זוכרים את התמונות של קרי נפגש עם זריף.
ברור, הייתה אידיליה מושלמת, אבל עכשיו בגלל הכעס שלהם על העובדה שהאמריקאים בעצם עזבו, זה לא משנה שזה טראמפ ולא ביידן, האמריקאים עזבו את ההסכם, האיראנים לא מוכנים לדבר איתם, הם אומרים, ובעצם האירופאים הולכים הלוך וחזור. זה אפילו בשני בתי מלון שונים.
מעניין.
כך שזה גם מעכב את הדברים, אבל זה פרט פיקנטי, לא לתוכן. מה שבעצם עומד על הפרק זה שהוקמו שלוש ועדות, ועדת גרעין וועדה של סנקציות, וכעבור פרק זמן מסוים גם ועדה לתכלול של שני הנושאים האלה מבחינת השלביות של איך הדברים התבצעו. עכשיו, שתי הוועדות, הגרעין והסנקציות, שכל אחת מהן אמורה לעשות רשימה של כל מה שכל אחד מהצדדים לעשות, האיראנים, מה הם עושים בתחום הטכנולוגי, איך הם חוזרים בחזרה למצב שהם היו כשהם חתמו על ההסכם, והאמריקאים, איך הם מסירים את כל הסנקציות. אבל ופה יש אבל גדול, האיראנים אומרים זה לא מספיק שאתם תסירו את כל הסנקציות שהיו, שיסרתם ב-2015-16 כשאנחנו התחלנו לממש את ההסכם, אלא אנחנו דורשים שכל הסנקציות שממשל טראמפ הטיל עלינו, שחלק מהם הוא הטיל בכלל, חיבר את זה להקשר של טרור וזכויות אדם, כל הסנקציות האלה שאנחנו יודעים שהם היו רק כדי להכביד עלינו, גם הם יורדו. עכשיו, פה יש בעיה. מצד אחד, אמריקאים, ממשל ביידן, מבין שיש היגיון מסוים בדרישה הזאת. כי אנחנו יודעים היטב שממשל טראמפ, הם גם אמרו את זה, לא התביישו לומר את זה, הטיל סנקציות ודזגנציות על אישים ועל ישויות וכל זה, בכל מיני המטלות שאינן קשורות לגרעין, על מנת שלממשל הבא, אם הוא לא יהיה טראמפ, יהיה יותר קשה להסיר לשם. אותם. כן. בדיוק. אז הממשל, ביידן מבין את זה, והוא גם מוכן ללכת כברת דרך מסוימת כלפי האיראנים, אבל הוא לא מוכן ללכת את כל כברת הדרך, וכמובן, כמו שאובמה בזמנו, כשהוא חתם על ההסכם הזה, גם הוא השאיר סנקציות רבות בתחום הטרור וזכויות אדם על איראן. איפה אנחנו עומדים היום? הממשל ביידן מוכן להוריד למשל סנקציות על הבנק המרכזי, כי הוא מבין שאיראן לא תוכל לממש את כל הנושא של פתיחת השוק והאפשרויות לכלכלה ולהעברת כספים, ויש הרבה כספים שהאיראנים מחזיקים בחוץ בגלל שהבנקים לא הסכימו להעביר אותם לאיראן. זאת אומרת, כל הטרנזקציות הכספיות האלה לא תוכלנה להתבצע אם הבנק המרכזי לא יורד מהרשימה. לכן ממשל ביידן מוכן להוריד כמה דברים מהסנקציות הנוספות של ממשל טראמפ על מנת להתקדם. הוויכוח עכשיו, למה שאני מבינה, נעוץ בשתי סוגיות מרכזיות. אחת, הדרישה של איראן שמה שם יוסר מרשימת ארגוני הטרור, שזה טראמפ, ממשל טראמפ עשה את זה, והסוגיה השנייה היא הדרישה של ממשל ביידן מהאיראנים בנושא הצנטריפוגות המתקדמות. מה שאתם, שני דברים יש בעניין הזה. קודם כל, לחזור חזרה לכל השלביות של המחקר ופיתוח. זאת אומרת, אם האיראנים היו צריכים, סתם כדוגמה, על פי ההסכם, רק אחרי 5-6-7 שנים לעשות, להפעיל 20 צנטריפוגות ומאפעילים 200, הם צריכים לרדת בחזרה ל-20. זאת דרישה אחת בתחום הזה. והדרישה השנייה בתחום של המתקדמות הוא, אתם זוכרים בוודאי שהיה אירוע בנתנז במתקן להשארת אורניום. חלק מהצנטריפוגות התפוצצו, היה חומר נפץ, חלק מהם נהרסו. האיראנים מחליפים אותם לא באותו דגם ישן שהיה קודם, אלא בדגם מתקדם. והאמריקאים לא מוכנים. הם אומרים, על פי ה-JCPOA, ההסכם הקודם, 5,060 צנטריפוגות היו מדגם IR1, ולכן אתם תחזרו לדגם הזה. והאיראנים אומרים, מצטערים, הרסו לנו את זה, אנחנו שמנו חדשות ויש פה ויכוח.
מה בעצם המוקש העיקרי שלדעתך מקשה על איראן לקבל החלטה שהיא, איך נאמר, קצת יותר גמישה לגבי עקרונות? הבנו בעניינים הטכניים שיש פה ויכוח על פרטים. אוקיי, נגיד שאפשר איכשהו להגיע לעמק השווה בסוף אם מוצאים איזושהי נוסחה שמרצה את שני הצדדים, אבל מה לדעתך מסביר אולי את החשדנות האיראנית, את הנטייה לא לקבל דברים שהם פחות מסף שנקבע שם כתנאי פתיחה או תנאי התקדמות? אפילו שמדובר בממשל שהוא יחסית, איך נגיד, יותר סימפטי מאשר הקודם.
תראה, אתה שמת אצבע על שאלה מאוד חשובה, שאגב, אתמול ברעיון של מזכיר המדינה בלינקן בישראל, הוא גם הצביע על הנקודה הזאת. האיראנים, הצוות האיראני שמנהל את המסע ומתן, מוציא משפטים אופטימיים. הם מתקדמים מאוד, רוחני אמר באיזשהו שלב כבר 80-90 אחוז.
כן, שמענו את הרקצ'י אומר שהנה אנחנו ממש בכברת הדרך האחרונה.
בדיוק, אמריקאים לא אומרים את זה. אמריקאים וגם בלינקן אמר את זה. הוא אומר, אני לא יודע על מה נסמך את האופטימיות הזאת. אנחנו עוד לא בטוחים, וזה משפט מאוד מאוד חשוב. הוא אומר, אנחנו עדיין לא בטוחים שאכן האיראנים רוצים לחזור להסכם. וזאת נקודה שאני חושבת שהיא מאוד משמעותית. קודם כל, יש ויכוח באיראן, באופן טבעי, האם בכלל צריך לחזור להסכם. עכשיו, הוויכוח הזה רק מתעצם, מכיוון שבעוד שלושה שבועות, או כשלושה שבועות, יש בחירות באיראן לנשיאות. עכשיו, לא שזה בחירות, ולא שהנשיא קובע מה קורה בתחום הגרעין וכל זה, אבל יש פה מאבק בין המחנה השמרני הקיצוני יותר, לבין המחנה הפרגמטי יותר, רוחני, טייפ רוחני, לא רפורמיסטים או משהו, אבל יותר פרגמטיים. ובתוך הקרב הזה, יש תחושה רבה לאנשים שמסתכלים על זה מבחוץ, שלמעשה הם לא רוצים לתת את ההישג הזה של חזרה להסכם, זאת אומרת, החזרה להסכם היא לא הישג, ההישג הוא הסרת הסנקציות כמובן, הם לא רוצים לתת את זה למחנה רוחני. א', הם חושבים שזה יחזק אולי איזשהו מועמד שהוא מועמד יותר רפורמיסטי, אבל בינתיים המועמדים שאושרו, אנחנו לא מגלים שם מועמד יותר פרגמטי, יותר יחסית מתון בהשוואה לאחרים, וגם הם לא רוצים לתת את זה לרוחני עצמו. הם רוצים שמה שיזכר זה שהוא עשה הסכם, ההסכם הזה הופר, ואיראן והציבור האיראני סובל. וכמובן רוחני והצוות שלו רוצים בדיוק את ההפך. איפה זה ייגמר? לא ברור. וגם האמריקאים לדעתי, כפי שבאכן בלינקן אמר, לא ברור להם עד הסוף האם הם יוכלו להשיג בשלושה שבועות האלה את ההסכם. ופה
נמשיך נעקוב וכמובן נעדכן, אבל ברשותך בדקות שנותרו נתייחס מעט למה שאנחנו חווינו פה, וגם לזה יש קשר לציר האיראני, לאיראן.
כן.
איזה תגובות שמעת מאיראן במהלך ימי מבצע שומר החומות? עד כמה לדעתך איראן הייתה מעורבת, ככל שאנחנו יכולים לספר? וגם, האם זה משתלב באיזה תוכנית איראנית, איך נאמר, לעטוף אותנו, להקיף אותנו בארגונים שמשגרים רקטות, ואולי איראן בעצם שואבת עידוד מכל מה שראינו.
אז המשפט האחרון שלך, אני אתחיל ממנו. אכן, איראן ראתה בשמחה רבה את האירוע הזה, בעיקר את החיבור לאל-אקסה, את מה שקרה בתוך ישראל. אין שום ספק, האיראנים אומרים, כפי שהמנהיג אמר שבתוך 25 שנה, אז כשהוא אמר את זה, ישראל תיעלם, אז זה רק מאיץ את התהליך הזה, וזה נכנס לתוך אותו מסלול. ראינו קריקטורות בכיוון הזה, ראינו הרבה מאוד התבטאויות, היו שיחות טלפון במפקד משם לגורמים בחמאס, כולל הנייה וכולל אחרים. יש בהחלט, הייתה סביעות רצון רבה איראנית מכל האירוע הזה, והעלאה על נס את ההישגים של חמאס ואת היכולת שלו להחזיק את מדינת ישראל תחת אש ובמקלטים וכל זה. איראן היא חלק מאוד 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 חשוב בהתחמשות של חמאס, אין שום שאלה. אנחנו כולנו זוכרים את הרכבות האוויריות מאיראן לסודן, ומסודן במסעיות דרך סיני לכיוון רצועת עזה. זאת אומרת, איראן היא גורם מרכזי, לא שולי, לא רק במימון, אלא גם בידע ובידע טכנולוגי, ובטילים שהגיעו לחמאס. חמאס וג'יהאד איסלאמי, כמובן, ג'יהאד איסלאמי הוא יציר כפיה של איראן. ולכן כל האירוע הזה מבחינת איראן הוא ההתגשמות של מה שהם השקיעו בו הרבה כדי שזה יצליח. אפילו חמאס עצמו הודה לאיראנים על תרומתם ועל הסיוע וכיוצא בזה. היום חמאס כבר נמצא במצב שהוא בעצמו יודע לייצר את הרקטות, אבל אין ספק, אנחנו יודעים שחוץ מהרקטות שהם שיגרו מאיראן לרצועת עזה לאורך תקופה ארוכה מאוד, גם אנשים טכנולוגיים מחיזבאללה ומאיראן הגיעו לרצועה וסייעו ולימדו את חמאס איך לייצר רקטות. מבחינה זו, הפרויקט הזה, כמו שראינו אותו ב-11 ימים האלה, הוא תוצר של הסיוע האיראני, והחמאס יודע את זה, והאיראנים גאים בזה.
המל"ט ששוגר לישראל, ואנחנו עדיין לא יודעים את כל הפרטים נכון. לגביו, זה לדעתך איתות מכיוון איראן?
אני לא יודעת להגיד, בוודאות ראש הממשלה אמר שהאיראנים שיגרו אותו, אבל האיראנים זה שם קוד להרבה מאוד גורמים. זה יכול להיות מיליציות עיראקיות שנמצאות בסוריה, זה יכול להיות, מה שדומה, מה שקצת מחשיד את זה, זה שהמסלול שהוא עשה, הוא המסלול דומה למסלול שעשה בזמנו,
בפברואר 2018,
משהו כזה בדיוק, הכתבם שניסו באמת הגורמים איראנים לשגר, אז יכול להיות שזה קשור. אני חושבת שבתוך כל הבלגן שהיה פה, והיריות שהיו מלבנון, ודברים, הטילים שהיו, ומה שהיה מסוריה, היה נראה שהכתבם הזה, הוא ייכנס לתוך ההמולה הזאת, הוא לא ייצר משהו יוצא דופן, כזה שאיראן תוחשד. אבל יש אפשרות שזה היה. אני חושבת שבסופו של דבר הוא נפל בלי לעשות שום נזק, והוא הופל למען האמת, לא נפל, הוא הופל. אבל צריך להגיד, אנחנו כבר הרבה מאוד זמן מדברים על זה שאיראן יצרה פה משהו שהוא שונה ממה שהיה בעבר. יש את הגורמים הפרוקסי של איראן, איראן עצמה ומיליציות שהיא הביאה מבחוץ בסוריה. יש את חיזבאללה בלבנון וגם חלקים ממנו עדיין בסוריה, הרבה פחות ממה שהיו בתקופת המלחמה. והתחושה הזאת שבעצם יצרו חזית צפונית, לא רק לבנון ולא רק סוריה, אלא חזית. לכן אני חושבת היה חשוב להם שיהיו פעילויות שתבונה מהצד הלבנוני, אבל גם מהצד הסורי, להראות שיש חיבור בין הדברים האלה. וכשזה גם מתחבר לחמאס, אז בכלל היא מייצר תחושה כזאת שאיראן הקיפה את ישראל, כמו שאתה אמרת בתחילת דבריך, עם טילים מכל הכיוונים. זה נכון, אבל הגורמים האלה יש להם גם את האינטרסים שלהם. חמאס, יש לו את האינטרס שלו מתי הוא רוצה לראות והאם הוא יכול. חיזבאללה, כמו שאנחנו רואים, יכול היה לפתוח תיאורטית חזית שנייה בחר שלו. זאת אומרת, כל אחד מהם יש לו עדיין את האינטרס שלו, וגם בשאר אסד לא בטוח שזה מה שהוא היה רוצה כרגע, שיקרה שישראל תחליט לגמור חשבון איתו על הנוכחות האיראנית והמיליציות שם.
סימה שיין, תודה רבה.
תודה לך.